מה קורה כשספרים שהם בעצם עמודי התווך של תרבות שלמה מואשמים פתאום שהם למעשה סוג של סוס טרויאני?
שזו באמת טענה שלא שומעים כל יום.
נכון לגמרי. כאילו להגיד שמסורת אבות היא כלי שהחדיר רעיונות פגנים לתוך הזרם המרכזי של היהדות?
אז היום אנחנו יוצאים לצלילה עמוקה אל תוך אחד הטקסטים היותר פולמוסים שנתקלנו בהם.
טקסט מאוד חריף.
מאוד.
חיבור של כותב בשם חן שאולב, שחותם תחת השם ספרדי טהור. והוא פשוט מציע קריאה ביקורתית כמעט חסרת תקדים נגד ענקי ההלכה, רשי ורבי יוסף קארו.
מחבר השולחן ערוך בעצם.
בדיוק. ומולם הוא מציב את הרמב״ם ואונקלוס כמגדלורים של רציונליות תאורה. אבל רגע, לפני שאנחנו צוללים, אני חושבת שחשוב שנגדיר את כללי המשחק שלנו כאן.
זה קריטי, כן. תראי, אנחנו נכנסים פה לשדה מוקשים, היסטורי, תיאולוגי ודי פוליטי גם. הטקסט הזה הוא כתב אישום מאוד ברור, והמטרה שלנו במסע הזה היא לא לתפוס צד.
ברור, לא באנו להסכים או להגן על מישהו.
בדיוק. אנחנו רק מנתחים. אנחנו קוראים את הטיעונים המרתיקים שהמחבר מציג במקורות שסופקו לנו, ומנסים להבין את הלוגיקה שלו.
אז באמת, בוא נפרק את זה. מאיפה מתחילים להבין כזה כעס על פוסקים מאוחרים?
כדי להבין את השורש, המחבר לוקח אותנו אחורה, לאיך שבכלל קוראים טקסטים. הוא נשען על ההקדמה המפורסמת של הרמב״ם לפרק חלק.
אוקיי.
שזה טקסט סופר מרכזי של הרמב״ם.
לגמרי. ושם הרמב״ם תוקף קבוצה שהוא קורא לה הקטע ראשונה.
המחבר שלנו משתמש בהגדרה הזו כבסיס לכל הטיעון שלו.
הקטע ראשונה שזה בעצם אנשים שקוראים הכל פשוטו כמשמעו, נכון?
כן. הם לוקחים כל מדרש או אגדה וקוראים אותה מילה במילה. כאילו זו מציאות פיזית. הרמב״ם אומר שאלה אנשים שקוראים מטאפורות עמוקות ומתייחסים אליהם כעובדות היסטוריות או מדעיות, וזה הופך את הדת למגוחחת בעיניו.
ופה בעצם מגיעה הפצצה של המחבר, כי הוא אומר שהקטע הראשונה הזו זה רשי.
בדיוק. הוא לוקח את הביקורת של הרמב״ם ומלביש אותה ישירות על רשי. כדי להוכיח את זה, הוא מנתח את הפירוש של רשי למושג בצלם אלוהים.
כן. ויברא אלוהים את האדם בצלמו.
נכון. אז איך רשי מפרש את זה? המחבר מראה שרשי משתמש במילים הכי פיזיות שיש. דברים כמו נברא בידיים, חותם, מטבע, או דיוקן.
שזה מונחים של כאילו מפעל תעשייתי. יציקה לתבנית.
ממש, וזה מחריד את הכותב, כי בעולם של הרמב״ם, לייחס לאל צורה גופנית זה קו אדום, זה גובל בעבודה זרה, הבורא הוא שכל טהור, בלי שום קשר לחומר.
ויש עוד דוגמה שם מהטקסט, בקשר למת שתלוי על עץ, התורה אומרת שחייבים לקבור אותו באותו יום, כי כללת אלוהים תלוי. ורשי מסביר את זה, שזה זלזול למלך. למה? כי האדם עשוי בדמות דיוקנו של אלוהים.
כאילו שיש דמיון ויזואלי ביניהם?
כן, ואז המחבר אמור מזה, הוא שואל, רגע, אז אם חיה תלויה זה בסדר? כי היא לא נראית כמו אלוהים? התפיסה הזו שיש כבוד לאדם רק בגלל צורה פיזית, מטריפה אותו.
ומול זה הוא מביא את האלטרנטיבה, את אונקלוס והרמב״ם. אונקלוס מפרש שאין להשאיר מת תלוי כי התלייה עצמה היא חרפה וטומאה לארץ, בגלל החטא עצמו.
אז שום קשר לאיך שאלוהים נראה?
שום קשר. והרמב״ם במורה הנבוכים מסביר שצלם אלוהים זה בכלל השכל, המודעות, הבחירה החופשית, לא אף אלמנט פיזי.
תראה, זה נשמע קצת כמו לקחת שירת אהבה שכתוב בשהלב שלי בוער, ולקרוא אותה כמו הוראות הפעלה של מכונת כביסה.
השוואה מעולה.
זה פשוט הרסני. אבל אני טועה, האם הוא לא קצת מחמיר עם רשי? כאילו רשי רק ניסה להנגיש את התורה לאנשים פשוטים, לא? הוא דיבר בשפה שלהם.
אפשר לחשוב ככה, אבל המחבר מסביר למה אי אפשר לעשות פה הנחות. לפי הניתוח שלו, ברגע שהופכים מטאפורה למציאות פיזית, פותחים דלת רדירה למאגיה.
איך זה קשור למאגיה?
תחשבי איזה מכנית. אם לאלוהים יש גוף או מערכת פיזית כלשהי, אז אדם בעולם הזה יכול לעשות איזה טקס, וללחוץ על כפתורים מיסטיים כדי להזיז את המערכת למעלה.
הבנתי. אם יש לו ידיים, אני יכול לגרום להן לזוז.
בדיוק כך. וזו התשתית שממנה, לפי הכותב, צמחה אחר כך הקבלה. הרמב״ם נלחם בזה בדיוק, בגלל שזה מבטל את ההשגחה השכילית ומכניס עבודה זרה דרך הדלת האחורית.
וואו, אז מפה הטקסט עובר מדיון פילוסופי לשטח עצמו, כי המחבר מדבר על איך שזה חדר להלכה של חיי היומיום.
וזה מביא אותנו לרבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך. פה אנחנו כבר לא בפרשנות, אלא בפרקטיקה. והמחבר קובע שקארו, ואני מצטט, החריב את מחשבת עם ישראל.
זו האשמה מטורפת, להגיד את זה על הדמות הכי מרכזית בהלכה. ולמה הוא אומר את זה?
בגלל שהוא אימץ ספר הזוהר.
כן, הוא הכניס את הזוהר שהמחבר רואה כטקסט מיסטי ונוצרי פגני ישירות לתוך פסיקת ההלכה המחייבת, והוא מביא מלא דוגמאות לחורבן הזה.
כמו למשל ביטול הנחת תפילין בחול המועד. המחבר מציין שזה היה מנהג עתיק שפשוט בוטל בגלל הזוהר, או התרת לקיחת שכר לימוד תורה.
שזה, לטענת הכותב, יצר דורות של אנשים שלא עובדים אלא חיים מהדת, בניגוד גמור לרמב״ם. אבל הדוגמה הכי חזקה שלו קשורה לשינוי נוסח של הרמב״ם.
זה באמת קרה לי כמו איזה ספר מתח, הסיפור עם ספרי התורה. בוא נסביר את זה רגע.
בכיף. אז הרמב״ם פסק בספרו שספר תורה שנכתב על ידי מין, כלומר כופר, חייב להישרף. אין לשמור אותו.
אוקיי, ומה יוסף קארו והטור עשו? המחבר מגלה שהם שינו את המילה מין למילה אפיקורוס, ולא רק זה, הם הפכו את הפסק מישרף להיגנז. כלומר, במקום לשרוף, רק לקבור בכבוד או להסתיר.
אבל למה? כאילו, למה לשנות את זה בכוונה? הטענה פה היא שהם ניסו להגן על ספרי הקבלה, נכון?
בדיוק. הוא טוען שהם ידעו שיש מי שטוען שהזוהר הוא ספר של מינות. ואם החוק של הרמב״ם אומר שספרי מינים צריכים להישרף, אז יש סכנה אדירה לזוהר. אז הם פשוט שינו את החוק כך שתהיה לו חסינות.
תשמע, זה משנה את כל ההיסטוריה. ויש עוד דוגמה מעניינת שהוא נותן על שינוי נוסח, בנוגע לחילול שבת כדי להציל חיים.
נכון. הרמב״ם כתב מפורשות שאם חולה בסכנה וצריך לחלל שבת, זה חייב להיעשות דווקא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם.
כדי להראות שמשפטי התורה הם רחמים וחיים.
נכון מאוד. אבל קארו שינה את זה לישראלים גדולים ובני דת, כלומר, סתם אנשים מבוגרים.
ואני שואלת, למה זה כזה ביג דיל? מה אכפת לי ממדליק את האור בבית החולים כל עוד האדם ניצל?
זה אכפת כי זה עניין של מנהיגות ולקיחת אחריות. הרמב״ם רצה שהרב הראשי בעצמו יחלל את השבת, כדי לשדר מסר חינוכי חזק שאין פה איזה חטא או קומבינה, החיים קודמים לשבת.
וכשקארו כותב ישראלים גדולים, אז הוא אומר בעצם לרבנים, אל תלכלכו את הידיים.
בדיוק, הוא מוריד את האחריות מהמנהיגות, וזה מטשטש לחלוטין את המסר החינוכי של הרמב״ם.
הפער הזה בין הגישה הרחמנית של הרמב״ם לבין פוסקי אירופה, הוא פשוט מדהים, והוא בא לידי ביטוי בצורה הכי כואבת בחלק הבא של הטקסט, דיני משפחה.
כן, הסוגיה של האישה המורדת, זה באמת לב העניין התרבותי כאן.
מדובר באישה שבאה לבית דין ואומרת מייס עליי. בעלי דוחה אותי, אני לא יכולה לחיות איתו. איך הרמב״ם וחז"ל התייחסו לזה?
הגישה של עמיתה ברורה אינה שבויה שתבעל לסנוע לה. אם היא שונאה אותו, כופים עליו לתת לה גט מיד. היא מפסידה את הכתובה, אבל היא יוצאת לחופשי.
שזו חשיבה פסיכולוגית מדהימה. כי ככה הבעל יודע שהוא לא יכול להחזיק אותה בכוח. הוא חייב להתאמץ, להיות בעל טוב, להיות נקי, מכבד.
ממש ככה. אהבה לא משיגים בכפייה, אבל אז מגיעים פוסקי אירופה, הראש, רבנו תם, ואחריהם יוסף קארו, והם הופכים את הכל.
ומה הם אומרים?
הם דורשים מהאישה לספק תירוצים, והם מאפשרים לבעל לעכב את הגט. הראש אפילו אומר בפירוש, בנות ישראל פרוצות בזמן הזה. הוא חושש שהיא פשוט רוצה ללכת למישהו אחר.
זו נקודה שאני חייבת לעצור רגע ולאתגר. כשאנחנו קוראים שבנות ישראל פרוצות בזמן הזה, זה צורם. אבל אולי הוא לא סתם המציא את זה. אולי באמת היה שם משבר חברתי באירופה, והראש פשוט ניסה להגן על מוסד הנישואין מהתפרקות? האם המחבר לא שופט אותו קצת באכזריות, דרך משקפיים של היום?
זו שאלת מיליון הדולר, והמחבר עונה עליה בטקסט בצורה מבריקה. הוא אומר שאם נשים באמת רצו לברוח, זה לא בגלל שהן פרוצות טבעית.
אז למה?
כי התרבות הזו של כפייה, של חימרות על נשים, היא זו שדחקה אותן לפינה. השיטה שמקלה על הבעל ומאפשרת לו להתייחס לאישה כרכוש, היא זו שיצרה את הניכור מלכתחילה.
אז המערכת יצרה את הבעיה ואז השימה את הנשים?
בדיוק. המחבר טוען שהם רואים את התוצאה של השיטה הנוקשה שלהם, ובמקום לקחת צעד אחורה ולשחרר, הם סגרו עליהם את הדלת עוד יותר חזק.
זה מרתק, היפוך הסיבה והתוצאה הזה. אז אחרי כל כתב האישום הזה כלפי קארו והפוסקים המאוחרים, עולה שאלה טבעית, מה עם כף זכות? הרי במסורת תמיד אומרים, לדון לך זכות.
ברור, אנשים אומרים, אולי קארו טעה, אולי הוא לא הבין שהזוהר מזויף או בעייתי, הוא לא עשה את זה מזדון.
אז איך המחבר עונה לזה?
הוא חוזר לרמב״ם, הוא בודק מה הכללים של הרמב״ם לדון לכף זכות. והם מאוד ספציפיים. מותר לדון אדם לכף זכות רק אם לא מכירים אותו בכלל, או אם המעשה שלו יכול להתפרש לשני כיוונים סבירים.
נניח בן אדם שאוכל בצום. אולי הוא חולה, אז הרופא אמר לו.
יפה, יש פה שני פירושים הגיוניים, אבל אצל קארו והזוהר, המחבר טוען שאין שני פירושים, כי נכנס פה העניין של סמל.
שר הרוע בקבלה.
כן, ולפי הטקסט, כשיש פסיקות שמורות לעשות פעולות מגיות כדי לתת חלק לסמל או לפייס אותו, זו עבודה זרה נטו. לתת כבוד לכוח אחר מלבדו, זה לא משהו שיש לו פירוש תמים.
הבנתי. אז אי אפשר להגיד שהוא התכוון לטוב, כי המעשה עצמו הוא פסול מיסודו לפי המחבר.
בדיוק. ועוד משהו, המחבר מזכיר את הכלל ששגגת תלמוד עולה זדון.
מה זה אומר בפועל?
זה אומר שכשמדובר במנהיג שפוסק הלכה לרבים, רשלנות היא כמו זדון. אתה לא יכול לקחת ספר בעייתי, לא לבדוק אותו לעומק, ולהפוך אותו לחוק מחייב.
אז הוא משתמש בחוקים של הרמב״ם כדי להראות שאי אפשר פשוט לסלוח לתעולת בקנה מידה כזה.
לגמרי. הוא דורש אחריות מוחלטת מהמנהיגים, כי לשיטתו סלחנות כלפי סטיות תיאולוגיות פשוט מסכנת את כל המהות של הדת הרציונלית.
זה פשוט מדהים. כשקוראים טקסט כזה מבינים עד כמה רעיונות תיאולוגיים מופשטים על האם לאל יש גוף או אם יש מיסטיקה, משפיעים על החיים עצמם.
בהחלט. זה נוגע בהכל. איך שומרים שבת? איך מתייחסים לאישה בתוך נישואין? האם המנהיג לוקח אחריות?
הכל קשור להכל. אז כשחושבים על זה, אנחנו יודעים שההיסטוריה תמיד נכתבת על ידי המנצחים. ובמקרה הזה, קארו והזוהר ניצחו והפכו למיינסטרים של העולם היהודי. אבל צלילה לטקסט מהסוג הזה באמת גורמת לחשוב כמה רעיונות שאנחנו בטוחים שהם מסורת אבות עתיקה.
היו פעם אולי מהפכה? ששינתה את הכללים?
בדיוק. וכמה קולות של רציונליות תאורה כמו של אונקולוס והרמב״ם אולי הושתקו או צומצמו בדרך. חומר למחשבה.
לגמרי.
אז עד כאן הצלילה שלנו להפעם. נתראה בדיון הבא.
להתראות.